טוב, ואיזה התרגשות, אנחנו מקליטים פרק אחרי שני ניצחונות, זה משהו שלא קרה המון 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 זמן. אז בואו נחסוך בהקדמות ונתחיל, לוז ישראלי.
לוז ישראלי, הפודקאסט הרשמי של אוהדי צ'לסי בישראל.
שלום אלון, מה שלומך?
אהלן, צהריים טובים, מה קורה?
צהריים נהדרים. מה התחושות שלך אחרי שני ניצחונות? שמענו אותך פה בפעם הקודמת לא הכי נוטף אופטימיות. איך האופטימיות שלך עכשיו?
אתה יודע, עכשיו אנחנו באופוריה, סתם לא, אז עדיין לאופוריה, אני עדיין, אתה יודע, אני מסרב להציר הצרות ולסמוך יותר מדי. כי עוד פעם, שני ניצחונות זה נכון, זה הרבה ביטחון, בעיקר היכולת, נראה לי שכולנו נסכים שחייבת להשתפר.
אנחנו נסכים ואנחנו גם נדבר על זה, ושלום גם לעדי לוי, אורח חדש שעולה איתנו בפעם הראשונה, שלום עדי.
אהלן, צהריים טובים, מה נשמע איתי?
צהריים נהדרים. עדי, יש לנו מסורת שכל אורח שעולה בפעם הראשונה, שר שיר. סתם, זה בקבוצה הבוגרת, אבל אצלנו המסורת מחייבת אותך לספר איך אתה הפכת לאוהד צ'לסי. אז ספר לנו איך הפכת לאוהד צ'לסי.
אז האמת שהייתי קטן, מדברים על סביבות שנת 2005, פחות או יותר. תמיד התעניינתי בכדורגל, תמיד ראיתי כדורגל, אני יליד 94, מסביבות שנת 99-2000, אני זוכר את עצמי, עוד רואה כדורגל אנגלי, איטלקי. והיה לי חבר מאוד מאוד טוב, שהיה אוהד צ'לסי, אני בעיקר הכרתי מנצ'סטר יונייטד, ארסנל, צ'לסי, ליברפול באותן שנים, ריאל מדריד, ברצלונה של רונלדיניו, והוא היה צ'לסי, ואני, מה שנקרא בעקבותיו, התחלתי לצפות, והתאהבתי. באמת זו הייתה תקופת הזוהר, 2004, עונה בלתי נשכחת, עם מוריניו, שתי זכיות באליפות, אחר כך הפיק הגיע, באותו גמר ליגת אלופות, למותה החמצה ידועה לשמצה, שלצערנו לא זכינו להניף את הגביע באותו ערב,
והשאר היסטוריה.
כן, והשאר היסטוריה.
מצוין, אז אנחנו שמחים מאוד שאתה איתנו. ולא נמשיך לבלבל את המוח וניגש ישר לעניין. אנחנו מסכמים שני ניצחונות, שכמו שאמרתי בפתיחה, זה לא קרה הרבה זמן, ליתר דיוק. מאז חודש מרץ של העונה שעברה, שהיינו בעוד אופוריה קטנה עם ניצחונות על לידס, על דורטמונד, המהפך הגדול בליגת האלופות, ועוד ניצחון על לסטר שחיברנו שם. דרך אגב, זו גם הייתה פעם האחרונה שהצלחנו לנצח פעמיים רצוף עם שני שערים נקיים, אז זה באמת לא קרה הרבה הרבה זמן. בואו נתחיל עם המשחק מול ברייטון בגביע הליגה. אלון, אתה רוצה לספר לנו על ההרכב קצת שעלינו איתו?
כן, בוא נזכר ברכב שעלה מול ברייטון, זה היה עם סנצ'ס בשאר, קוקוריה במגן ימני, בלית ברירה מה שנקרא, כי גוסטו היה פצוע, דיססי וקולוויל, צ'ילוויל בצד שמאל, קייסדו וגוצ'וקו במרכז, מאצן, פלמר, מודריק וג'קסון בהתקפה. הרכב חזק מאוד לכל הדעות, יש שיגיד שאולי אפילו יותר חזק מכמה משחקי ליגה שעלינו בהם. נעבור ליכולת, נראה לי. חוץ מהניצחון, ניצחון שחשוב מאוד, מקבוצה מאוד חזקה. אני לא חושב שהייתי לוקח המון מהמשחק הזה, חוץ מהביטחון להמשך.
אם אני בכל זאת מבקש...
היכולת לא הייתה טובה. אנחנו עוד פעם... מבקש מה?
אם אני בכל זאת מבקש שתשים את האצבע על כן שינויים שראינו, או משהו חדש שראינו. בכל זאת, שני דברים שקרו. אחד זה קוקוריה שעלה בעמדה לא שלו, ובית שצ'ילואל התחיל כמגן שמאלי, שזה גם לא קרה עונה.
כן, בוא נתחיל מהדברים החיוביים, כן, צ'ילואל מגן שמאלי, זה, אתה יודע, זה המובן מאליו, אבל מאמנים אצלנו אוהבים לעשות סבתוכה בעמדות. קוקוריה מגן ימני, עוד פעם, זה היה אילוץ, אבל אילוץ שהצליח מאוד בעיניי. קוקוריה כבר שנה שנייה פה, והוא לא פותח בטוב, בלשון עמתה מה שנקרא, והוא נכנס טוב לעניינים, נתן שני משחקים טובים, גם זה וגם מול פולהם הוא היה מצוין. לגבי היכולת מול ברייטון, שחקנו מול קבוצה שבעיניי היום בנקודת הזמן הזו היא קבוצה טובה יותר מצ'לסי, בעיקר קבוצה, נתחיל מזה. מה שאנחנו עדיין, לדעתי עדיין לא שם. כן חילצנו את השער הבודד הזה החשוב ולקחנו את המשחק, אבל אני חושב שצריך לקחת מפה הרבה דברים שצריך לעבוד עליהם. צורך העניין סנצ'ז. סנצ'ז הוא שוער, הוא לא שוער ענק, אבל הוא חייב לדעת המגרעות שלו, ואז אנחנו נהנה ממנו הרבה יותר, אני חושב. הוא שחקן שכן נותן ביטחון להגנה, בעיקר בכדורי גובה, בשליטה ברחבה, אבל כשזה מגיע למשחק הרגל שלו, אנחנו כמעט בכל משחק אנחנו מקבלים איזה טעות 1-2 ששווה גול. וזה גם במשחק הזה קרה, ובמזל ניצלנו, נגיד ככה, במשחק הזה.
הייתה תחושה שם שהוא לא זכר שהוא עבר לצ'לסי בקיץ. הוא התמסר עם שחקני ברייטון כמה פעמים. עדי, אתה במקצועך או בעברך היית שוער. אז דווקא מהנקודת מבט הזאת, בוא תספר לנו קצת איך, מה דעתך באמת על סנצ'ז עד עכשיו, כי כמו שאלון אמר, יש לו נקודות טובות, חיוביות, יש לו גם הרבה מגרעות, אבל בוא תן לנו מהצד שלך, איך אתה חושב ש... שהשוער הזה מתאים לנו, ועד כמה רחוק אפשר
להוציא? קודם כל, אני חושב שלקבוצה הנוכחית של צ'לסי, הוא אפילו יותר ממתאים. קבוצה צעירה שרצה, כולם בעצם פה בשלב של לבנות את הביטחון, אין שום שחקן שהוא מעל המערכת, אין לך פה שום כוכב מוכח שהוא מעל השאר, כמו שהיה בזמנו את עדן עזרת, שבכלל הייתה קבוצה מוסד כוכבים, אבל... אין לך שום שחקן שהוא מעל המערכת, וכולם פה כתלקיד, עכשיו מתחילים לרוץ קדימה. עכשיו, מבחינת היכולת המקצועית שלו, יש לו המון ערך מוסף, מה שלא לנו אצל קפה, מבחינת קודם כל הגובה. אצל קפה תמיד ראית שהיה חסר לך את ה5-6 סנטימטר, שהוא מזנק לכדורים, מעבר לעבודת רגליים שהיא לא הייתה טובה, הוא היה מקבל גולים שהם במרכאות לא באשמתו, כי הוא לא מספיק גבוה. סנצ'ז גורם להצלות לראות הרבה יותר קלות, הרבה יותר פשוטות, עבודת רגליים שלו נהדרת, הוא מכסה את כל השאר, גם כדורים שהולכים לחיבורים, אתה רואה את היד שלו כבר הרבה לפני שהכדור מגיע, אפשר לראות את זה אצל שוערים, שאתה אומר אם זה היה למסגרת זה היה גול, אז אצלו גם אם זה היה למסגרת זה לא היה גול, כי הוא נמצא שם הרבה לפני הכדור, הוא יודע לגנוב את הצעד או חצי צעד האלה קצת קודם, כדי להיות שם, לפעמים זה קצת ריסקי, אבל על פי רוב ב-90% מהשחקנים הוא... הוא כן ידע לתת את המענה לכדורים האלה, וגם כמו שאלון אמר, עם המגרעות שלו במשחק הרגל, גם שהוא עושה את הטעויות האלה שלהערכתי הם באמת שוות גול למשחק, כטעות של בין אם זה מסירה ליריב ברחבה, או מסירה לשליש, בשליש שלנו שמגיע ליריב, הוא עדיין מצליח לחסות את השטח ולתקן את הטעות. אז באמת אני חושב שכן יש לנו שוער טוב כרגע שעונה על הצרכים, במצב הנוכחי של הקבוצה, אני חושב שהתחזקנו בעמדה הזו משנה שעברה, כולנו נשמחים להמשיך עם מנדי, אבל לצערנו ירד ביכולת בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז כן, אני חושב שיש לנו מה לעבוד, לשנתיים הקרובות לפחות, ואחר מכן כבר אפשר להתקדם הלאה.
אתה רואה את סנצ'ז שוער ראשון לקבוצה שמתמודדת על תארים?
לא, ולכן אני אומר שזה יכול לעבוד לשנתיים הראשונות, אלא אם הוא... ישפר את עצמו בצורה קיצונית, כי נראה לי שהוא בן 24 אם אני לא טועה, משהו כזה,
25-26, כן.
זה עוד גיל שעוד השוער לפני ה-C, אם הוא ידע לעבוד על הדברים האלה כמו משחק רגל, שזה בעצם משהו שכל שוער צריך היום, למשל סיטי יש לשוער משחק רגל, אמנם הוא לפעמים גם עושה שטויות, אבל משחק רגל פנטסטי, ואפשר לראות את זה גם שהוא מבשל 4-5 שערים בעונה, זה משהו מאוד נחמד לשוער, ומעבר לזה הרבה ביטחון בחלק האחורי, שאתה יכול להתמסר עם שוער, משהו שצ'לסי עושה לא מעט בשנים האחרונות, בונת המשחק מאחור אפילו עם השוער, ככה זה כמו שאלון אמר, אני לא באמת רואה אותו רץ בקבוצה שרצה לתארים באופן קבוע, אלא אם הוא ימצא לנכון עם הצוות המקצועי, והצליחו לעבוד על זה ולשפר את זה.
מצוין.
אם אפשר להוסיף משהו באופן כללי על עמדת השוער, קורה פה משהו מאוד מוזר. הבאנו את סנצ'ז כשוער שני לקפה, בכמה הוא הגיע? 25-26 מיליון. קפה שוחרר, הבאנו עוד שוער אלמוני, בשביל כולנו נראה לי, ב-15 מיליון, ויש את סלונינה שבכלל מושאל. מי מכל אלה אמור להמשיך איתנו הלאה? זה שלושה שוערים שאנחנו לא יודעים מה לקבל מהם. זה קטע מוזר.
זה מאוד מוזר. אני מניח שכמו הרבה מהשחקנים הצעירים שהוחתמו, יש פה הימורים לעתיד. אם אתה לוקח שלושה צעירים עם פוטנציאל, ואתה אומר מקסימום אחד מהם מתממש, ואת השניים אחרים, בוא, אתה מחזיק עוד הרבה יותר, שיש את ברגסטום ויש את אדי ביט, שגם הגיע הקיץ, לדעתי או הקיץ שעבר, אם אני מתבלבל. המון שוערים צעירים, אבל שורה התחתונה, חלק מהם זה הימורים, ואולי אחד יצליח, וזה מה שאתה צריך בשביל עשור קדימה. בואו נחזור למשחק מול ברייטון. שתי תופעות מעניינות, רלוונטיות גם למשחק נגד פולאם, אחד זה שחזרנו להפקיע, שתכף אני רוצה שנדבר על זה, ודבר שני, בניגוד למה שראינו בתחילת העונה, שצ'לסי הקבוצה שמחזיקה יותר בכדור, אבל לא עושה עם זה כלום, ראינו את זה בכל המשחקים עד ההפסד לאסטון וילה, שם החזקנו פחות בכדור. נגד ברייטון אנחנו עולים בלי אנזו פרננדז, הוא מקבל מנוחה, בכל זאת גביע ליגה. הוא מצטרף דרך אגב בדקה 75, אחרי שאנחנו כבר מובילים. אבל אנחנו מחזיקים 39% בכדור, זה הכי מעט שהחזקנו העונה. אלון, האם אתה חושב שההחזקה הזאת היא בכדור, היא בעצם סוג של מחלה עבורנו? זאת אומרת, כשאנחנו לא עסוקים בלהחזיק בכדור ולהניע אותו באיזושהי צורה מסודרת, אנחנו מוצאים את הפרצות ומפקיעים גולים, כמו שג'קסון הבקיע דרך אגב פעמיים, גם השאר שנפסל לו בנבדל ספק מוצדק?
הקבוצה הזאת נבנתה אחרת לגמרי מהעונה שעברה. אנחנו, יש פה שחקנים מהירים, זריזים, שמה שהם רוצים זה לרוץ קדימה לעבר השאר, וזאת קבוצה שפחות בנויה להנעת כדור. מאחד ג'ורג'יניו, שכולנו יודעים שעם כל הטוב שבעיניי הוא גם עשה לקבוצה, בסופו של דבר הכדורגל התקדם, ואנחנו רצינו פחות שחקנים שמניעים כדור מאחורה. לצערי אבל הפתיחת עונה, הקדם עונה, היה מאוד מאוד מענה מבחינת לצורת המשחק שלנו, אבל שהתחילה העונה זה קצת נעלם לנו. חזרנו לראות את אותה צ'לסי שמניעה כדור בחצי שלה, באיטיות צפויה מאוד, ולא כמו בקדם עונה. מה רציתי להגיד? זהו, הקבוצה הזאת עוד פעם, זה שחקנים כמו מודריק, סטרלינג וג'קסון, ואפילו הקישור, שחקנים כמו קייסדו ואנזו, הם רוצים לרוץ קדימה. הקבוצה הזאת, גם שהיא תהיה טובה, ואני מקווה שזה יגיע במהרה, זאת לא קבוצה של שליטה בכדור, זאת קבוצה של התקפות מעבר מהירות, מהגנה להתקפה. ברגע שנחזור לראות את הכדורגל של קדם עונה, הוא יצליח, צ'לסי תהיה טובה בעיניי.
הלוואי, כי בספר המטרות של בוילי, אתה יודע מה רשום לו למעלה במרקר? לעשות אותך שמח.
24-5, לא זה היד? לעשות אותי שמח, יאללה, נו.
אוקיי, חברים, ברייטון, בכל זאת גביע הליגה, שתי הקבוצות הגיעו עם, בוא נגיד, 75% כוח. בוא נתקדם למשחק שהיה השבוע נגד פולהאם. אנחנו מגיעים ביום שני בערב לאחד המגרשים היותר קטנים ומסורתיים שיש בליגה עדיין. קבוצה שבעונה שעברה עשתה לנו צרות, וכמעט תמיד אנחנו, בוא נגיד, לא בשיא היכולת שלנו בקרייבן קוטג'. אז עדי, אתה רוצה להקריא לנו את הרכב ולרענן את זיכרוננו?
כן. בשער עלינו עם סנצ'ס, מגן שמאלי קולוויל, בלמים סילבה ודיססי, ומגן ימין שוב קוקוריה, זכה בקרדיט, בצדק.
גם לא היה תחליף, אבל עדיין כן. מוסטו מורחק וג'יימס פצוע. אבל ללא ספק היה לו קרדיט, סליחה.
בקישור עלינו עם גלאגר, קייסדו ופרננדז, ובהתקפה עם ברויה, מודריק ופלמר. עכשיו, אפשר לומר שצ'לסי פתחה בסערת המשחק בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, עם באמת יכולת לגמור את המשחק תוך 25-30 דקות, לטעמים 3 או 4-0 אפילו. זה משהו שבניגוד לשאר המשחקים הקודמים, לא ראינו. בדרך כלל צ'לסי מתחילה להניע את הכדור בסבלנות, מתחילה לשבת על שער היריב, ומה שגורם ליריב להתגונן, כי הוא מבין שהוא בעמדה נחותה הרבה יותר, ואז נוצר במרכאות נקרא לזה בונקר, שצ'לסי מעולם לא הצליחה לפרוץ. כפי שאלון אמר קודם, צ'לסי לא בנויה כרגע לשחק על הנעת כדור. לצ'לסי אין את הקווין דה ברוין שיכול לשחרר את הכדור באפס זמן בין ארבעה שחקנים, או גונדוגן, או לא יודע, לא עולה לי כזה שחקן כזה או אחר שיכול לעשות את הדברים האלה. צ'לסי צריכה לרוץ קדימה והרבה. עכשיו במשחק הזה בלטו לטובה, בוא נתחיל מההגנה, קולוויל עם בישול לדעתי יוצא מן הכלל, כדור כל כך רך ומדוד למודריק שלא היה לו יותר מדי אופציות אלא לשים את הכדור ברשת.
אפילו הוא הצליח להבקיע.
וקוקו. כן, הוא הצליח להבקיע, עשה אותנו מרוצים, עכשיו אתה יודע, צריכה להגיע גם המשכיות. וקוקוריה שאני יכול להגיד באופן אישי עליו ש... עד מחזור 3 או 4 של העונה הקודמת, ראית שחקן שבעצם מה שקנית, מה שהיה בברייטון, שחקן איכותי עם יכולות, והרגיש שמה משחק נגד טוטנהאם, אני לא טועה, משהו שם התחיל להשתבש, השחקן איבד את מקומו על המגרש, איבד גם את האמון של המאמנים שהלכו והתחלפו, וסוג שלא מצא את עצמו, גם לשחקן מתחיל, נקרא לזה במרכאות מתחיל, כי הוא עבר קבוצה, קלה חדשה, בקבוצה שמצפה לרוץ כל הזמן לתארים, כנראה היה עליו לחץ עצום ומשהו שם הלך לאיבוד, ובשתי משחקים האחרונים ראית שחקן אחראי, שחקן שמבין את המקום שלו על המגרש, עושה תיקולים בצורה אחראית, היו לו מעט תיקולים במשחקים שקדמו, כמו שבוא נגיד בנס הוא לא יצא בכתיס אדום גם, שחקן שלוחץ בשליש האחרון של היריב בצורה אחראית, אם אתם זוכרים נגד ריאל מדריד, אנחנו קיבלנו לדעתי את הגול הראשון או השני שם, שקוקוריה יצא ללחוץ בצורה ממש לא אחראית, והשאיר את כל אגף ימין של ריאל מדריד, פנוי לחלוטין, ולאחר מכן זה היה פס ועוד פס, שחתך את כל ההגנה, ומהר מאוד גמר את ההתמודדות. הוא שחק בצורה מאוד אחראית וטובה. קייסדו נתן משחק באמת פנטסטי, הוא הולך ומשתפר, הולך ומתייצב, הוא מאוד אגרסיב בפעולות שלו, הוא החלטי, הוא יודע מה הוא רוצה לעשות עם הכדור, הוא לא מורח את הזמן וחושב יותר מדי, הוא פשוט פועל. אגב, זה גם השאלה לנו בפנדל בזמנו נגד ווסטאם.
נכון.
משחק באמת פנטסטי, על פרננדז אין יותר מדי מה להוסיף, שחקן אינטליגנט בצורה יוצאת דופן. כן, רצית להוסיף משהו איתי?
לא, לא.
עכשיו אני רוצה להגיע לה.
כן, בבקשה.
מה אתה אומר?
לא, אני הסכמתי איתך אז על הפנדל והכל, אבל רציתי לשאול, לפני שאנחנו ממשיכים, לשאול את אלון, מה היו המחשבות שלו על המשחק הזה?
מול פולם. אז ככה, קראו לי בפרק האחרון שהוקלט, עשינו קרב הפסימי אנוכי מול נאצי האופטימי. אני חושב שאני בסך הכל, אני מדבר מה שאני רואה במציאות. המשחק מול פולם, ב-25 דקות שלו, זה נראה מעולה. באמת, רצנו קדימה, מודריק עשה כמה פעולות טובות, כי הוא באמת בא עם הפנים לכיוון השאר ונתנו לו שטח. עוד פעם, הוא עשה כמה פעולות, רואים שהוא עדיין לא מלוטש ואין לו ביטחון, אבל אתה רואה שכבר הוא מרגיש יותר בנוח, וזה חשוב. והקבוצה כולה הרגישה יותר בנוח ב-25 דקות, 30 דקות ראשונות. אבל אז עוד פעם, ההליכה הזאת אחורה, ועוד פעם, הקבוצה הזאת לא מסוגלת לשלוט בכדור. אתה יודע, ליברפול נגיד, זה גם קבוצה שהיא לא יודעת לשלוט בכדור. אבל בדקות שהיא פחות תוקפת, היא יודעת... אתה מרגיש בטוח בתור אוהד הקבוצה, כאילו, שלא יהיה פה איזה בליץ על השער שלך. אצלנו זה לא קיים. פשוט איבדנו את המשחק בדקה 30, וכל המשחק עבר צד, מה שנקרא, ואנחנו חייבים ללמוד את זה. או שלשים את השלישי ואז לגמור את המשחק, או שאתה יודע, טיפה כן לדעת להניע כדור, להכניס, לא יודע, לשנות מערך תוך כדי משחק, כן להגיד לאנזו להחזיק כדור, כי הוא כן יודע לעשות את זה. פלמר שהיה מצוין אגב, ושעדי לפני רגע אמר דה ברויין וגונדואן, אולי מוקדם מדי, אבל נראה שפלמר הוא סוג שחקן שיכול לעמוד באמצע המגרש ולשלוח כדור לגול. זה שחקן שנראה כרגע שהוא משהו שלא היה פה כמה שנים, אני עוד לא מכתיר כתרים חלילה, אבל עושה רושם שהוא כן עם חוכמת משחק וטאץ' בכדור, שיכול להועיל לנו מאוד, רק שוב, לשחק קדימה, כל הזמן לחשוב קדימה.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי השחקן הזה פלמר, הוא באמת גדל והתחנך אצל דה בריינה וגונדואן, ואצל פפ גוארדיולה שיצר את המפלצות האלה. זה בהחלט ייתכן שהוא יהפוך להיות הדבר הזה אם נמשיך לפתח אותו. עדי, מה אתה רוצה להגיד?
לגבי פלמר, אני לנצח אגיד את זה, אולי זה קצת יהיה שנוי במחלוקת, זו אחת הרכישות היותר תמוהות שצ'לסי עשתה בשנים האחרונות, וגם אם הוא יהיה כוכב וסמל או כל דבר כזה או אחר שיקראו לו, אני מאוד אהנה מההצלחה שלו, אבל לנצח אני חושב שזה רכש תמוע, כי לצ'לסי לאורך השנים היו המון שחקנים בפרופיל, בסגנון, בעמדה, לעולם לא ניצלנו את זה. עכשיו בוא נעבור למה קיבלנו בעצם. קיבלת שחקן, בוא נתחיל מהגול הראשון, מהגול הסליחה של ברויה, שבעצם מה שקרה, פלמר לחץ בשליש האחרון על הרחבה בצורה מאוד מסוימת, אפשר לראות שהוא עומד בצורה אלכסונית, הוא יודע איך הוא הולך ללחוץ, הוא לא הולך להציק ליריב, הוא עומד בצורה שאני רוצה לקחת את הכדור. עכשיו זה משהו שלא מאפיין את צ'לסי, גם אם צ'לסי הייתה עושה לחץ גבוה, זה היה משהו לזמן מאוד מאוד קצוב, ואו שנגמר האוויר או שיורדים אחורה חזרה ומאזן הכוחות מתהפך. זה משהו שמאפיין את סיטי, אתה רואה שזה חותמת של מאמן אחר, עם כדורגל אחר, כדורגל שאין בצ'לסי, מעבר לזה שפלמר שחקן מאוד אינטליגנט, שהצופה הממוצע ידע מה השחקן עושה, או השחקן הממוצע ידע מה פלמר הולך לעשות, אתה רואה שהוא מסתכל לצד אחד וברגע משנה את כל תנועת הגוף שלו לצד שני, ויכול להשתחרר מלחץ של שניים, שלושה שחקנים, ולשחרר כדור שפותח לך את כל המשחק. וראינו את זה נגד ברייטון, וראינו בפס שלו בין שני שחקנים בין הרגליים, וראינו את זה נגד פולאם השבוע, שהוא באמת עשה שם דברים יוצא דופן. אם אפשר להוריד סרטונים בפודקאסט, זה היה מדהים. שחקן מאוד איכותי, עם, יכול לשחק בכמה עמדות על המגרש, ואני חושב שהציוות שלו בהמשך עם אנזו פרננדס, שאנזו נותן לך את את הפאברגס, אני קורא לזה, ופלמר ייתן לך אפילו את הפאברגס קצת יותר מקדימה, את הכדורים האלה שהוא יכול לחלק ולחתוך לך את ההגנה, באמת בחוכמת משחק שלא מאפיין את ילדים צעירים, אני חושב שזה יהיה אקס פקטור לעתיד, ושוב רואים שזה שחקן שקיבל הרבה, וממועדון שדוגל בשיטת כדורגל מסוימת, וזה מאוד כיף לראות את זה אצלנו בקבוצה.
דיברנו על הבונקר מקודם, שאנחנו לא יודעים לחתוך, פלמר אולי השחקן שיכול להביא את הפתרון לדברים האלה, אגב, גם אם איתה מרחוק יש לו מסירה טובה, הוא יכול לעשות את השינוי שם.
זה נהדר, נכון. אם אנחנו זוכרים נגד ארסנל, מגן הקהילה, הוא שלח שם טיל החיבור משום מקום, והוא רק נכנס ממש כמה דקות לפני, הוא עוד יצבור את הביטחון שלו בקטע הזה של הביתות, אבל הרבה הרבה יכולות יש לשחקן הזה, שזה משהו שחסר לצ'לסי.
האמת שבקטע הזה אני ממש מסכים עם אלון, הוא מגיע למצבים שאתה אומר, אתה צועק על הטלוויזיה, תבעט, תבעט, ולא יודע, אולי זה ברגע, אולי זה הוראה של מאמן, אולי זה עדיין חוסר ביטחון של שחקן חדש, ומישהו שלא רוצה, לא רוצה לקחת ביתות לא מספיק בטוחות, אבל אנחנו כולנו נרצה לראות את זה, אני מאמין. מצוין, אז פלמר באמת מצץ בשני המשחקים האלה, והזכרנו גם מקודם, מי שעוד הבריק בשניהם, וזה ממש תחיית המתים, זה מרקו קוריאה, שאמרנו ונגיד שוב, ממש זכה מההפקר של הפציעה של ריס והאדום של, של בוסטו, ויצא שגם צ'ילואל נפצע, ואנחנו לא יודעים מתי ריס יחזור, והאם הוא ייפצע שוב לפני שהשמש תזרח. אלון, מה דעתך על התחייה מחדש של קוקוריה, והאם זה משהו שאפשר לבנות עליו עכשיו לתקופה ארוכה ולצפות לשחקן שקנינו מברייטון, או שזה עניין של מזל?
בוא נתחיל מזה שאצלנו עם מצבת הפצועים על אף שחקן אפשר לבנות לתקופה ארוכה, נתחיל מזה. אבל קוקוריה, שמה, יש לנו שלושה מגנים שמאליים שבחלק מהמשחקים האחרונים אף אחד מהם לא פתח אפילו. מול ברייטון בגביע פתחו שלושתם ביחד. קוקוריה, אני עדיין לא יודע איך לאכול אותו. הוא בא בקיץ שעבר בהייפ גדול, שגם מנצ'סטר סיטי רצו אותו, והוא התחיל פה לא טוב בלשון המעטה, מה שנקרא. הפך להיות אפילו איפשהו קצת פחות אהוב עליו. מדהים, אבל שמע, קוקורו הוא לא שחקן, הוא לא שחקן מוכשר, אני לא חושב שהוא הכי איכותי בעולם, אבל מה שכן, הוא נותן 200% על המגרש, וזה בשני המשחקים האחרונים עבד לו. הלוואי והוא יחזור להיות אותו שחקן שראינו בברייטון, שמחלץ המון כדורים, ואם אני לא טועה גם במשחקים שהוא שיחק, הוא היה מספר אחת במגרש בנתון הזה, עוד מעט תתקן אותי אם אני טועה, אבל באמת נתן כאן שני משחקים טובים, שאני מקווה שגם יתרמו לביטחון שלו להמשך, ושוב, חשוב שהשחקן הזה, ושחקנים בכלל שחזקים ברוטציה, יהיו בכושר טוב, ויכנסו למערכת כמו שצריך.
אנחנו כולנו תקווה. עדי, אתה מסכים עם אלון, ואני אפילו אתן לך שאלה קצת יותר מורכבת. אלון אמר, ואני חושב שכולנו מסכימים, שקופורי הוא יותר לוחם מאשר שחקן מוכשר, הוא לא הכי מהיר, אין לו שליטה מטורפת בכדור, הוא יודע לעשות את העבודה הגנתית. האם יש לדבר הזה עתיד בקבוצה שכמו שאנחנו מדברים, עתידה להיות קבוצה מהירה וסופר טקטית בהתקפות מעבר ו... פחות מה שתומס טוחל דמיין לפני שנה.
אני חושב שכן, כי קוריאה הוא, אני קורא לזה אנרג'ייזן, הוא מסוג השחקנים שאתה יודע, מפעולה טובה לפעולה טובה, הוא צובר את הביטחון, זה גורם לו במרכאות להתלהב, זה מניע אותו, זה נותן לו דרייב, הוא שחקן שימנע הרבה על ביטחון, ואתה גם צריך את האגרסיביות הזאת, אתה לא יכול לראות את השחקנים עם הקלאס, ריס ג'יימס למשל, הוא מאוד אגרסיבי, הוא... אין מה להוסיף יותר מדי על השחקן הזה, למרות שהוא פצוע כרגע, אבל זה מגן טופ 3 בעולם. בעת קשירות. הוא מאוד אגרסיבי עם השחקנים. מתאומה למשל, במשחק נגד ברייטון, הוא קורא, נטריל אותו כמעט לגמרי, למעט איזה מצב אחד שהוא כן יצליח לעבור אותו, אבל פשוט כל פעם חסם אותו באגרסיביות, שם לו את הגוף, פשוט רדף אחריו והציק לו לאורך כל המשחק, ויש ווינגרים שזו הדרך איתם, להציק להם, לתסכל אותם, ואתה לא חייב להיות הכי חכם, הכי כישרוני, לא הדריבליסט הכי טוב ולא הכי מהיר בעולם, מספיק שאתה עמוד טוב, תציק לו, תרדוף אחריו, ויהיה לך מספיק אוויר ל-90 דקות לעמוד איתו. זה דברים שבחלק מהמשחקים דרשים, ואני אגיד יותר מזה, בעיקר נגד הקבוצות שמנסות להקוץ אותך, קבוצות שפתאום נותנות לך מתפרצת או משהו, אתה צריך את השחקן הזה שיהיה מספיק אגרסיבי, ירוץ ויתקל שצריך גם לקבל את הצהוב החכם, אז זה כן יכול לעבוד איתו. נקודה היא שיש שלושה שחקנים על אותה עמדה, אבל מצבת כשירות שלילית, אז...
אם אני מבין אותך נכון, אתה מגדיר אותו בעריה ארוכת טווח שלך בתור האיש למשימות מיוחדות, שכשצריך לנטרל איזשהו ווינגר ספציפי, אז זה המקום שלו לזרוח.
כן, חד משמעי, כי להערכתי פוסטו הרבה פחות אגרסיבי ממנו. במשחקים מסוימים אתה לא תוכל לשים את קוסטו, ואתה כן תצטרך להשתמש בקוקוריה, בהנחה ושוב, במשך במגמה החיובית, כי גם קוסטו עושה עבודה מצוינת במשחקים האחרונים, עד הדור שהוא קיבל.
טוב, זה מעניין, כי אתה בעצם הכנסת לקוקוריה לקורות חיים כבר שהוא מגן ימין, ושהוא הולך לנגוס בדקות של קוסטו, אבל אנחנו עוד נראה אם זה קורה או לא.
כן, זה נטו בהתבסס כמובן על המצב הזה, סליחה שאני קוטע אותך, זה רק בהתבסס על המצב הזה שאנחנו לא משחקים כרגע עם מגנים שמאליים משום מה, משחקים שלושה בלמים ומגן ימין.
יפה, אז בלי להתכוון, הובלת אותי לשחקן שאני הייתי רוצה לשים עליו את האצבע במשחקים האלה, או יותר נכון, ספציפית במשחק מול פולהאם, וזה ליוואי קולוויל. מה שאני הכי ציפיתי לראות ממנו העונה, מעבר לעבודת הגנה שלו שיוצאת מן הכלל, ויחסית לשחקן הצעיר שהוא, ובתקווה שהוא עוד ימשיך להתפתח וללמוד, אני מאוד אופטימי לגביו בקטע הזה, הדבר שהכי ציפיתי וחיכיתי לראות העונה ממנו, זה את התרומה ההתקפית שלו. יש לו מסירות עומק יוצאות מן הכלל, ובברייטון הוא היה עושה את זה יפה מאוד. בתחילת העונה, במשחקים הראשונים, הוא נתן איזה 2-3 מסירות כאלה לכל משחק, אבל... הקבוצה הייתה מאוד בבלגן, ואני הרגשתי שמה שיותר נועל אותו, זה הנוכחות של צ'ילואל מעליו במשחק. ולא בדיוק היה ברור אם צ'ילואל הוא מגן תוקף, או צ'ילואל הוא ווינגר, וקולוויל הוא באמת המגן השמאלי. ודווקא במשחק נגד פולהאם, זה אומנם לא פעם ראשונה שהוא פותח עם מודריק, אבל בואו נגיד שהם היו צריכים את השפשוף, ובמשחק הזה כשהם פתחו ביחד, קולוויל שיחק הרבה יותר גבוה, היה הרבה יותר אקטיבי עם הכדור, ובאמת ראינו גם בישול שלא היה מבייש אף שחקן כנף באירופה, ובשביל בלם, לא משנה איך פוצ'טינו מתפקד אותו, בשביל בלם זה באמת טכניקה מאוד גבוהה וריאת משחק מצוינת ודיוק מאוד גבוה. אלון, קולוויל לטווח הארוך, בלם או שהוא עושה את העבודה על הקו בעיניך?
אני חושב שקולוויל כמה מגן טוב שהוא לא יהיה, הוא קודם כל בלם, ואי אפשר להחליף את זה בעיניי. בתקווה שנראה במהרה מה שנקרא שני מגנים טובים וקשירים ושני שחקני אגף שמשחקים באמת כשחקני אגף, אני חושב שהוא לא יכול להביא את היתרון לצורך העניין כמו שצ'ילוויל ומודריק יכולים להביא על קו אחד וסטרלינג וג'יימס על הצד השני. קולוויל לא יכול להיות המגן הזה שעושה לדעתי דאבל פאסים ועקיפות על הקו, הוא קודם כל בלם, הוא בלם מצוין וטוב שכך, וזהו, אני חושב שמתישהו זה יקרה, אני מקווה מאוד שזה יקרה בקרוב, שנראה אותו חוזר לעמדת הבלם ונראה מגן שמאלי טבעי, מהיר והתקפי יותר.
במהרה בימינו אנו.
אמן.
טוב, עדי, אלון, יש משהו שאתם רוצים להוסיף לגבי המשחק נגד פולהאם רגע לפני שאנחנו עוברים לדסקס על המשחק הבא?
האמת כן, הייתי רוצה לזרוק איזה מילה על ברויה. שחקן עלה אחרי שלא זוכר קרוב לשנה הוא לא ראה דשא, מציאה פשוט פעסת ומוזבזת באיזה משחק הכנה כלשהו, אני זוכר נכון. הוא עלה מאוד אגרסיבי, רואים שהוא עדיין לא מחובר לקבוצה, זה עדיין לא שם מבחינת כימיה, אני לא יודע כמה הוא התאמן עם הקבוצה עם ההרכב הזה שעלה בכלל.
עקרונית, לפי הדיווחים, הוא כבר קרוב לחודש מתאמן עם הקבוצה.
אוקיי.
לקח לו זמן לחזור לדשא, אבל הוא אמור להתאמן אתם כמעט מתחילת העונה.
הבנתי. ראו את זה, למשל, בגול הראשון, את החוסר, נקרא לזה חוסר ביטחון, התרגשות, לא יודע איך בדיוק להגדיר את זה, שהוא עשה פעולה מדהימה, שבאותו מצב, לפני שבוע וחצי נגד אסטון וילה, ערב יום כיפור, סטרלינג החליט שהוא מתקדם עד לשוער ובועט, במקום לעשות לעבור יש לו לג'קסון, אחד מהדברים הוא פשוט לקח את הכדור, עשה שיפט קטן ימינה, עבר ומתרגשות, חוסר ניסיון, לחץ, איך שרוצה להגדיר את זה, כדור רף לאגם בחוץ, אבל אני חושב שזו בשורה שיש לך עוד חלוץ שיכול להתחרות על הרכב, אתה לא מריץ רק את ג'קסון שגם הוא במקרה עכשיו מוחק כל הסיפור הזה, אבל זה ייתן פייט מאוד רציני בהרכב, שני השחקנים, זאת אומרת, אחד עם השני, ויש להם רואה איכויות, ודווקא מוזר לי, כי הוא חזר, זה היה נראה שהוא חזר מאוד חד, אפילו יותר ממה שהוא יצא. הוא קרוב לשנה לא שחק כדורגל, אז ככה זה מילה טובה בשבילו. גם מסתיים עם גול.
אני מקווה שהוא ייתן את התחרות הראויה לג'קסון, כי נראה שג'קסון צריך תחרות.
כל השחקן חייב תחרות.
זה נכון, זה נכון, וגם אגב דיברנו על סנצ'ז, הוא גם בעיקר חייב תחרות, כי אם הוא ירגיש שהמקום שלו בטוח מדי, הוא חייב להתקדם. אבל נראה מה פטרוביץ' שווה, אני חבל ממש שלא ראינו אותו בגביע מצד אחד, מצד שני ניצחנו, אז אין לי תלונות, אבל אנחנו נראה עוד מה יקרה. בסדר, בואו נתקדם. אם אני אומר לאוהד צ'לסי מה הטופ השלוש דברים שהכי נמאסו עליו, זה כנראה יהיה אחד פציעות, שתיים החמצות מול השאר, ושלוש פגרת הנבחרות. סתם. אבל רגע לפני שפגרת הנבחרות חוזרת אלינו, יש לנו עוד משחק אחד נגד פרנלי, שיערך ביום שבת הקרוב, בשעה 5, ואנחנו רוצים לדבר קצת ולהתכונן. אז אלון, אני אשאל אותך שאלה קצת עמוקה, אבל תנסה לענות בלי לחשוב יותר מדי. מה ההרכב הכי חזק שפוצ'טינו יכול לעלות איתו? דיברנו היום על פלמר, דיברנו על קוקוריה, בוסטו אמור לחזור, ריס ג'יימס יש דיווחים שיחזור, צ'וקו אמקה עלול לחזור. מה ההרכב הכי חזק שפוצ'טינו יכול לעלות איתו ביום שבת?
ביום שבת. סנצ'ז בשער, מגן ימני, גוסטו חוזר אלינו, נכון? שעוד לא?
כן, חוזר. אני כמעט...
אז גוסטו, אני הולך עם הראש של פוצ'טינו גם, וגם מהרבבת שלי. דיססי, סילבה וקולוויל, אנזו וקייסדו, פלמר במרכז, צד שמאל, מודריק, הבנתי שלא בטוח יהיה קשיר, אבל נלך איתו כרגע.
אני מתקן, גוסטו לא אמור לחזור, זו הרחקה של שלושה משחקים שהוא לא יהיה.
אה, נכון, זה אדום ישיר, נכון. אוקיי, אז גוסטו מתחיל, ממשיך להיות בחוץ, אז קוקוריה שבכושר טוב בשני המשחקים האחרונים ממשיך שם, ובהתקפה יש לנו את סטרלינג, מודריק שבסימן שאלה כרגע להבנתי, פלמר וג'קסון. בלי לשים לב, הוצאתי את גלגר מהרכב.
ביקשתי ממך בלי לחשוב.
כנראה זה... בלי לחשוב, אז לא חשבתי, אני חייב להגיד שגלגר זה סיפור. אני קשה לפעמים להבין איך הבן אדם משלים פה 90 דקות משחק אחרי משחק, כקפטן גם. אי אפשר להגיד שזה לא הפתעה. הפתעה נעימה או לא, זה כל אחד יחליט עם עצמו. אני חושב שגם כן, שבדומה לקוקוריה, הוא לא מראה הרבה יותר מדי מלחימה ומלחימה על המגרש. הוא לפעמים מורגש שכאילו חסר לו הגרוש ללירה. אתה יודע, הוא כאילו שחקן כזה נורא אפור, נורא חזק באמצע. אבל שמע, הוא קשיר, הוא לא רע, הוא עושה את העבודה שלו, ובגלל זה הוא עדיין בהרכב. ואם זה מצליח, אז שימשיך ככה.
מצוין. עדי, מה איתך? אתה מסכים עם אלון? יש לך הרכב אחר?
האמת, אני הייתי מעלה את מגן ימין. הייתי משחק גם כן כנראה עם השלישייה האחורית הזאת של דיססי, סילבה וקולביל, כרגע זה בלית ברירה. די מוגבלים. הייתי משחק עם קייסדו, פרננדז וגלגר. אני לא יודע לגבי צ'וקוואמקה אם הוא אמור לחזור.
אם הוא אמור לחזור... בטוח לא להרכב, אבל כנראה...
מה?
בטוח לא להרכב כנראה אם הוא יחזור מפציעה, אני מניח.
אז הייתי מעלה אפילו כמעט את אותו הרכב, אולי את ג'קסון במקום ברויה, כי לטעמי כרגע במצב הנוכחי, אנחנו צריכים שחקנים שחושבים מהר, עובדים מהר, אני חושב שסטרלינג פנוי למשחק שרץ קדימה, ורץ מהר. הוא שחקן שלא חושב בגלל אוהב לרוץ. פלמר מאוד אינטליגנט, מודריק סילון על הקו, קייסדו ואנזו, ראינו אמצע להערכתי נעול כמעט הרמטית נגד פולה, משהו שהרבה זמן לא ראינו, וגם יציאות מהירות קדימה. אז אפילו הייתי מעלה את אותו הרכב, אולי הייתי מחליף את ברויה עם ג'קסון, אפילו לא אולי, מחליף את ברויה עם ג'קסון, ברויה אחרי פציעה ארוכה, ואנחנו רוצים לשמור אותו כשיר.
מצוין. אז חברים, אנחנו ניפגש בשבת למשחק הזה נגד ברני. ברני היום מתחת לקו האדום השיגו את הניצחון הראשון שלהם השבוע, העונה בליגה. ככה שגם הם יבואו בסוג של אטרף, אבל אין מקום לתירוצים יותר עבור צ'לסי ואין יותר מקום לנקודות שהולכות לאיבוד. הזדמנות לצאת לפגרת הנבחרות עם חיוך ו... מאחר וגם אין לנו משחק נוסף, כי יש פגרה, אפשר אותי עם הרכב הכי חזק. אז אני רוצה להגיד תודה לאלון, ותודה לעדי שהיו איתנו היום.
בכיף.
ואני רוצה להגיד תודה למאזינים שלנו, שמאזינים שבוע אחרי שבוע, ואני רוצה להזמין אתכם להגיב לנו או בפייסבוק או באינסטגרם, או בחלונית החדשה שהוסיפו בספוטיפיי לפודקאסטים, התחלתם לכתוב לנו שם ואנחנו ממש משתדלים לענות לכולם, בינתיים אנחנו מצליחים לענות לכולם, אבל אם יש משהו שמעניין אתכם שנדבר עליו, משהו שנתעמק בו, או שיש לכם רעיונות לפרקים הבאים, אנחנו יותר נשמח לשמוע. אז שיהיה לנו משחק מענה נגד ברנלי, שנחזור ליהנות מהכדורגל ונצא עם 3 נקודות, וזהו, חג שמח, וניפגש בפרק הבא, Common Chelsea.